אם אני זוכר טוב, אנחנו בסעיף ע"ז בפרק חמישי. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שיש שמש לדבר אחר, ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני השם. כי כבר היינו בפעם הקודמת שהמסקנה היא שכתוב ויעש שלמה הרע בעיני השם, וחוץ מאשר הדליפה הרוחנית כתוצאה מהגדלות הענקית המופלאה שלו, שהגודל הזה, כיוון שהגיע אל הסדרות ההמוניות הרחבות, אז היווה גורם מזיק להם. ומצד זה, בשלבים הראשונים הבנו שהכתובים מוציאים את שלמה בבטון ביקורתי, אבל בפעם האחרונה הבנו שזה גם הגיע לכלל קלקול מעשי מסוים במה שהיה לו למחות בנשה ולא מיכה, ועל כן מעלה עליו הכתוב כאילו חטא, כי זה עשה רושם בסיכומו של דבר אפילו בתחום המעשי. והביטוי הזה, ויעש שלמה הרע בעיני השם, זה כבר אין הצלה ממנו. אז אמר רבי יהודה, אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שיש שמש לדבר אחר. רש"י אומר שמש, לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר לעבודת כוכבים. ואל יכתב בו דבר זה, ללמדך שקשה תוכחה במי שבידו למחות. אז רש"י מסביר שנקודה פה, זה ביקורת מאוד מאוד חמורה על שלמה. היא באה להגיד שזה שהיה בידו למחות ולא מחה על מעשה העבודה זרה של נשיו, זה חמור עוד יותר מלו הוא בעצמו היה משמש לחטוב עצים ולשאוב מים בשכר בשביל עבודת כוכבים. טוב, נראה מה רש"י, מה הרב מסביר. דומני, אם אני זוכר מה שיצא לי ללמוד את זה בעבר, שהרב לא מסביר כמו רש"י. כי באמת, באמת העמדה של רש"י היא באמת מאוד מפליאה. כי מה באמת, מי שיש בידו למחות ולא מיכה, אז זה יותר חמור, ככה יוצא. זה יותר חמור לפי שיטת רש"י, כך הוא מבין בדעת הגמרא. יותר חמור ממי שהוא מסייע באופן מעשי לעבודה זרה במה שהוא חוטב עצים ושואב מים. זה עוד יותר חמור. טוב, נראה מה אומר הרב. אמר רב יהודה, אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שיש שמש לדבר אחר. דבר אחר זה ביטוי נקי לעבודה זרה. ואל יכתב בו ויעש הרע בעיני השם. כשאדם מתנשא עד רוממות ההסתכלות לצד המחשבה העליונה המקפת וכוללת הכל, לצד המושג בתכלית העילוי מהמגמה האלוהית הנישאה, והוא מוצא איך שכל הפרטים הכלולים בנטיות השונות של כל עם ועם, אף על פי שמתראים בצורות שונות ואפלות, הינם גילויים מיוחדים מהמגמה העליונה האלוהית, שאחרי שיצורפו ויזוכחו, יצטרפו ויתחברו אל הטוב הכללי, אז הלא יעלה על ליבו להיות לעזר ולסעד אל הכל, אפילו לאותן נטיות שהן בתכלית האפלה והרע, מפני שהן גם כן צריכות הן להכללות. ולפעמים הן צריכות להתעמק ברשע וחושך כדי להגיע עד אותה נקודת הגובה של הרע, שרק אז יהיו מוכשרות להתבער ולבנות את הרחבת הטוב על ידי שלילתן, שבאה דווקא אחרי אותן בצורה בולטת וניכרת. ואם היה הדבר זה אפשר לאדם, והיה חכם כללי כי שלמה מוצא דרכים מעשיים שלמים לזה, באופן שלא יגרמו הריסה וקלקול אל הטוב השלם והגמור, אז הייתה תעודתו בנטיית דעתו לפעמים אל מה שהוא רחוק וזר מבוררת לגמרי, וממילא לא הייתה מוצאת בנפשו מקום שום חולשה נגד הזריות כשיוצאת בדרכים מעוותים על ידי נשים וקטני דעת. אבל מפני שסוף כל סוף לא היה יכול לפעול בעצמו להישפל עד עומק הרשעה של הנטיות השפלות שתכלית מציאותה של עבודה זרה בנויה היא עליהם, וכאשר לא ישלים לגמרי את מגמת נטייתו לנשיאת פנים אל הזריות שהייתה נעוצה בעומק נפשו הגדולה מפני כלליותה וגדולתה, על כן מצד זה החלק שלא מצא את תפקידו נשארה קצת חולשה של מניעת המחאה בנשיו. שעל זה נאמר ביעשרה, ובאמת היה נוח לו לאותו צדיק להיות שמש לדבר אחר כדי להוציא אל הפועל בזריזות גדולה את כל מה שהושרש בנפשו מנתינת מקום לכל דרך רחוק וזר, לשם התכלית הנעלה היוצאת מזה על ידי ברורה וזיקוחה במידה עליונה ומטרה של קדושה, ולא יכתב עליו היה שרה בני השם על ידי שלום יחה בן השאר. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, נוח לו לאותו צדיק שישמש לדבר אחר ואל יכתב בו היה שרה בני השם. כשאדם מתנשא, הדרוממות ההסתכלות לצד המחשבה העליונה המקפת וכוללת הכל, לצד המושג בתכלית העילוי עם המגמה האלוהית הנישאה, והוא מוצא איך שכל הפרטים הכלולים בנטיות השונות של כל עם ועם, אף על פי שמתראים בצורות שונות ואפלות, הינם גילויים מיוחדים מהמגמה העליונה האלוהית, שאחרי שיצורפו ויזוכחו, יצטרפו ויתחברו אל הטוב הכללי, אז הלא יעלה על ליבו להיות לעזר ולסעד אל הכל. אפילו לאותן נטיות שהן בתכלית האפלה והרע, מפני שהן גם כן צריכות הן להכללות. כן, כבר דיברנו מהרעיון הזה שהרב חוזר עליו פה, שזו הייתה השאיפת החיים, זה היה חלום מסעת נפשו של שלמה, שהוא יוכל למצות את חוכמתו האדירה והיקף רוחו ואיכויות נפשו המופלאות, שאותו מבט אלוהי שאומנם הוא אמת, שהמגמה האלוהית את הכל בראה לכבודה. אין מימד מציאותי שלא הקדוש ברוך הוא ברא אותו. שאול ואבדון נגד השם, אף כי ליבות בני אדם. ובאמת, בסוף המעשה, שם תתברר המחשבה תחילה, שנתן הקדוש ברוך הוא מקום לכל ממדי המציאות, עד שהולכת ומשתפל את המציאות בכל מיני סדרות וערכים שלה, והיא מגיעה למבואות אפלים ולמצבים מאוד ירודים, ועד הרוע היותר גדול, שסוף דבר מכל זה ילך ויתברר בתהליך אלוקי אדיר קידוש השם הגדול, גדול קידוש השם שיוצא מתוך חילול השם, במה שקידוש השם בסיכמו של דבר יתגבר על חילול השם, ימחזר את חילול השם, ישתמש בכל מיני ממדים שבמציאות, גם הממדים הריקבוניים, הרעים, האפלים, היהודים, המופרעים, הקידוש השם הגדול ישתמש בכל זה בשביל אותו תוכן תכליתי שבסוף המעשה תתברר המחשבה תחילה שהכל ברא לכבודו. שלמה המלך הוא נמצא בספירה הזאת כל הזמן, ובמסגרת זאת יש לו אהדה פנימית מסוף המעשה לתחילתו. זאת אומרת, יש לו מין נטייה נפשית כזאת, ואולי גם יכולת מצד עצמו, לראות איך שכל כוחות המציאות יש להם תפקיד. שלא לדבר על הצדדים הטובים שבהם, גם הצדדים הרעים שבהם, או בגלל שהם חלק מהתהליך האבולוציוני של הדברים, אני יודע, כמו משל הזרע, שכבר השתמשנו בו, הזכרנו אותו, שבתהליך צמיחת איזה עץ נושא פרי ומופלא ויפה, הוא מתחיל מזרע שהשלבים הראשונים שלו זה התמעות והיקברות והעלמות ואובדן צורתו וריקבונו, ואם תגלה בשלבים הראשונים, תוציא את הזרע סתם, תגלה במשהו רקוב ושרוח. ומזה, עם כל התהליכים האלה, בסיכומה של דבר, לאט לאט הולך ומתברר, שהולך וצומח פה משהו, והולך וסופח פה אל הגרעין הפנימי, שעד רבה הוא איבד את צורתו, והוא מגעיל ושרוח. הנה, מתחיל לצמוח איזה לבלוב, שהולך ומתגלה כנטע, והולך ומתגלה כיחור, כעץ, והולך וצומח עד שיהיה לאדרת תפארת. וכך גם כן, אדרת האמונה היא כזאת שיכולה להיות מתחילה מיסודות נפשיים מאוד מאוד דגנרטיביים, מאוד מאוד שפלים, מאוד מאוד ירודיים, ומכל מקום שם, במערכות שיכולים להגיע, יכולות להגיע עד לטירופי עבודה זרה ושאר פרוורסיות שנגזרות מזה באדם, בסיכומו של דבר התהליך האבולוציוני האלוקי הולך ומנביט את הנטייה לאלוקים ברוח האדם דרך כל המסעות האלה והמבואות האלה, ובתהליך של מאות ואלפי שנים הולכת ומתפתחת רוח האדם ותרבותו וזיקוק מוסרו ואוריינטציה השכלית והעיונית שלו, עד שהמושגים האלוהים שלו הולכים ומתארים, הולכים ומתגברים, הולכים ומגיעים לאיכות, עד שתמלא הארץ דעה את השם כמיים עדיין מכסים. ויכול להיות, תכף יפרט הרב, שגם ישנם ממדים כאלה שבאמת צריכים להיקרת מן המציאות, אבל כשהתהליך האלוקי הוא משתמש בהם במה שהוא צורב את התודעה האנושית, במה מחיר הרוע, ועל כן הרוע צריך לצאת באופטימום שלו, ומתוך כך אז נשאר בזיכרון התרבותי האנושי תודעת הסלידה, תודעת הגועל, תודעת האי אפשרות, תודעת החרדה הפנימית מפני ההידרדרות אל אותו רוע שכבר אנחנו מבינים אותו וידענו אותו, והסלידה של תוצאותיו המרות היא כבר כל כך ברורה, שהיא בסיכומו של דבר מעלימה, מחזקת, מבריקה את נטיית האדם לטוב, לאידיאל, למוסר, לצדק, ליופי, לאמת, לשכל, לכל הצדדים הגבוהים והקדושים של החיים. אז יוצא שמסוף העניין, אז זו הייתה מחשבה תחילה, וזה הכל היווה כקטליזטור, כזרז, אל המגמה האידיאלית. אז הכל פה טוב, הכל פה חלק מהתוכנית האלוקית, המבריקה, העליונה, הנפלאה, שמשתמשת בכל מיני מכשירים, בכל מיני מצבים, ובכל דבר צריך לדעת איך להתייחס לזה, ואיך להבין את זה, אבל אין דבר שהוא לא טוב. אז הכל ברא לכבודו, אז הכל טוב, אז הוא רוצה את הכל. ואם כך, השחץ, שרוף וחלה, קשה לו. כשאדם מתנשא עד רוממות ההסתכלות לצד המחשבה העליונה המקפת וכוללת הכל, לצד המושג, זה המחשבה האלוקית, זה המבט האלוקי, זה עין השם שאל יראיו, זה המבט האלוהי שצופה ומביט עד סוף כל הדורות, והצפייה האלוהית היא רואה וסוקרת את הכל כאחדות אחת. וכל הפרטים הם בלועים בתוך הכללות, ומתוך הכללות מובן עניינם ונערך ערכם. וכשעין השם אל יראה, ויש יראה אלוקים כזה גדול וענק, וגם הוא מסגל לו מין מבט כזה, זה מבט מאוד לא שגרתי, מאוד לא מצוי, אבל מבט של ענקים. כשאדם מתנשא עד רמות ההסתכלות לצד המחשבה העליונה המקפת וכוללת הכל, לצד המושג בתכלית העילוי מהמגמה האלוהית הנישאה, והוא מוצא איך שכל הפרטים כלולים בנטיות השונות של כל עם ועם, כל עם ועם, כל תרבות ותרבות, לכל מסגרת יש לה את הנטיות שלה, יש לה את הוורסיה שלה, באוריינטציה האסתטית, באוריינטציה הדתית, באוריינטציה המוסרית, באוריינטציה החברתית, בעולם הרוחני בכללותו, תרבויות שונות, ציביליזציות שונות. ואף על פי שמתראים בצורות שונות ואפלות, ויש עמים, אולי הרבה עמים, אולי רוב העמים, אולי כל העמים, אתה יכול להגיד שזה הכל פרוורסיות, זה הכל סטיות, זה הכל מעמדים דגנרטיביים, נכשלים, דקדנטיים של, של, של התרבות והאדם ומוסרו ושכלו. יכול להיות? אף על פי שמתראים בצורות שונות ואפלות. מכל מקום, אינם גילויים מיוחדים מהמגמה העליונה האלוהית. אין מה שיש פה במציאות שהוא לא חלק מהתוכנית האלוקית, מהמגמה האלוהית. היא יצרה אותו, היא חוללה אותו. כל הנקרא בשמי, ולכבודי בראתי וצרתי ואף עשיתי. והתוכנית האלוקית היא לא איתו ששם את עמו ולא איתו למו, וההשגחה האלוקית והמטרה האלוקית והעתיד האלוהי הוא הולך ומעדן, הולך ומזכך, הולך ומצרף, ומלבן ומקדם את כל המערכות כמעה כמעה במסגרת הזמן שהוא נמצא בשפע אינסופי במסגרת המציאות האלוקית, וכל התהליכים האלה באיתם ובזמנם בקצב שלהם, שיכול להיות מאוד מאוד איתי, אחרי שיצורפו ויזוכחו ויצטרפו ויתחברו אל הטוב הכללי. ואז הלא יעלה על ליבו, כשהאדם מתנשא עד רמות ההסתכלות הזאת, אז הלא יעלה על ליבו של האדם להיות לעזר ולסעד אל הכל. המבט הזה הוא גורם להסתכל, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. והמבט הזה שמתאים את עצמו אל המבט האלוקי, אז הכל טוב מאוד, ויש לו נטייה לתת כתף, לתת יד מסייעת לכל. לעזור ולסעד את הכל. המכין פה את זה נוח לא לאותו צדיק, להיות שמש לדבר אחר. ואפילו לאותן אנטיות שהן בתכלית האפלה והרע. מפני שהן גם כן צריכות הן להכללות. כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. אבל כל פעל השם למענהו. הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. והכל נצרך להכללות. באמת, במסגרת הפרטית, במסגרת חיי אדם ותרבות פרטית, אז אנחנו ממש לא צריכים את הרע. אלוקים ושמיים, אתה על הארץ, יהיו דבריך מעטים, ואנחנו ממש בעבוד ראשיים רעינה, והיינו מבטרים על הרבה מאוד מפינות המציאות. וצריך לוותר עליהם. זה אנחנו. אבל התוכנית האלוקית לא ויתרה לי. על אף שלגבינו זה מיצר ומימר לי מבחינתנו הפרטית, כי אין לנו את ההכללה האולטימטיבית. אז לכן זה מורגש וראוי להיות מורגש כלא יפה, כלא הגון, כלא מוסרי, כלא עמות, כלא אמיתי, כלא טוב, כרע. ואוהבי השם, שנאו רע. זה תפקידנו. ומכל מקום יש מין מבט כזה, כמו של שלמה המלך, שאת הכל הורא מצד התכלית, ועל כן יש לו איזו סובלנות פנימית למה שלא יכול להיות סובלנות אליו, אצל בני אדם. והנה, ואם יש באמת דברים של, שגם שלמה המלך מסכים, ועל פי, מה זה מסכים? בדיוק שהוא מסכים, הוא מסכים על הכל, הוא גם מסכים על שאנחנו אומרים פה הוא מסכים. רק הנטייה הנפשית שלו, גם היא מכירה שיש דברים שהם צריכים להישמדה מדי עד, ואתה מרום לעולם השם. ולפעמים הן צריכות, אלא לפעמים צריכים להופיע, יציצו כל פועל לאבן, הן צריכות להתעמק ברשע ובחושך, כדי להגיע עד אותה נקודת הגובה של הרע, שרק אז יהיו מוכשרות להתבער ולבנות את הרחבת הטוב על ידי שלילתן, שבאה דווקא אחרי אותן בצורה בולטת וניכרת. יכול להיות, יש תרבויות כאלה. יש גורמים כאלה, יש פינות כאלה במציאות, שהתכלית של כל הווייתן זה להיות רע ועוד יותר רע. ולמצות את הרע באופטימום. ואז כשזה מגיע לשיא הרוע, בסעשאה, בשלחה תריבנה, הגעה ברוחו הקשה ביום קדים. הקדוש ברוך הוא נפרה באומה, נפרה מאומה, עד שמתמלא צעתה. אז יכול להיות שצריכה להיות איזה תרבות, איזה ציביליזציה, להגיע לרוע האולטימטיבי, ואז. ובזאת היא גם כן עושה את תפקידה. אז יכול להיות שגם לזה מעוניין שלמה לתת כתף. בואו, על סיכומו של דבר, זה הולך ובונה את ניסיון החיים של האנושות וההוויה כולה כאורגניות אחת, שמכל הכיוונים כולם המסקנה של הטוב המוחלט תצא גם מהרע המוחלט. והנה, על כל פנים, זה עולמו וזה סוג מחשבותיו ונטיות נפשו ומסעת חייו וחלום רוחו של שלמה המלך. רק החלום הזה לא יכול להתממש, כמו שלמדנו, כמו שדיברנו, כמו ששלמה בעצמו יודע, וכמו ששלמה בעצמו מתנהג. והנה, אם היה דבר זה אפשר לאדם, והיה חכם כללי כשלמה, מוצא דרכים מעשיות שלמות לזה, באופן שלא יגרמו הריסה וקלקול אל הטוב השלם הגמור, לו אפשר היה לנקוט באסטרטגיה הזאת בצורה שבאמת הייתה מובילה לטוב, ולא תזיק לשום דבר, אז הייתה תעודתו בנטיית דעתו לפעמים אל משהו רחוק וזר מבוררת לגמרי. אם זה היה מצב, הוא היה בהתלהבות, כל דבר מופרע, היה ממש נהנה מזה, היה שמח לעזור לזה, לפעול את זה, כי הוא יכול לסייע לכל תהליך ולכל כיוון של מה שהוא הולך. לך עם עצמך עד הסוף, וגם אם אתה רע, לך עם זה עד הסוף. לך עד הסוף, ואז יבוא הסוף אחרי הסוף הזה. אז יבוא הסוף התכליתי, ובוא נקדם, כל התהליכים צריכים להתקדם, כמו שהם. ואז הוא לא היה יכול, זאת אומרת, הוא היה יכול להביע בצורה חופשית לחלוטין את אהדתו לכל ההפרעות הנפשיות וכל הטירופים הרוחניים שישנם במציאות. ואם הוא היה יכול לתת חופש לנטיית רוחו זו, ממילא לא הייתה מוצאת בנפשו מקום שום חולשה נגד הזריות, כשיוצאת בדרכים מעוותים על ידי נשים וקטני דת. אם הוא היה יכול לתת חופש לנטיית רוחו האדירה הזאת, הוא לא היה מוצא מין חולשת נפש כזאת, כי בעולם הרוחני היה יכול לתת את כל זרימת רוחו באין מחריד, וממילא אם היה מגלה איזה קלקול על ידי נשים, עבדים וקטנים, היה מגלה אצל חלושי הדעת, היה מגלה בהם איזה קלקול, אז ודאי הייתה מתפרצת ממנו האינסטינקטיביות של טהרת הנפש, על להפסיק עם הגועל, עם הגועל הזה, והמחאה הייתה פורצת בסערה אדירה, כמו שצריך לקרוא, אל מול תיעוב של התנהגות, התנהגות כזאת. אבל בגלל שהוא סבל מקונפליקט פנימי, הוא לא זרם בתוך עצמו. זאת אומרת, הוא היה בעולמו הפנימי במין תחושת דיכוי. כי לעולמו הרוחני הוא צריך לחנוק אותו. כי הוא לא יכול לתת חופש. הוא לא יכול לתת חופש לנטיית רוחו. כי אסור שאף אחד ידע מזה. ואסור שזה ידלוף לשום מקום. כי עצם מעמד הרוח הזה הוא הרסני. כי דיברנו מזה, למדנו את זה. כי הציבוריות הרחבה, הבינונית ומטה. כי רק שהיא שומעת שיש צדיק וקדוש וחכם וניסה כזה, שהוא אומר שזה דווקא לא מוכרחים להיות נגד זה, זה מחליש את ההתנגדות שצריכה להיות מוטמעת בסדרות הציבוריות הרחבות. בצורה קטסטרופלית, אז איש אחראי, כאדם מבוגר, אז הוא אמור, וכך רצה שלמה, הוא חנק את נטיית נפש, את נטיית רוחו הפנימית בקרבו פנימה, והיה כל הזמן במין חסם נפשי כזה, במין סכר נפשי כזה, במין דיכוי רוחני פנימי, כדי שזה לא ידלוף החוצה. זה דלף. זה דלף. בסיכומו של דבר, זה דלף. זה דלף בגלל שעצם המעצורים הנפשיים, עצם התסכול הנפשי שנוצר כתוצאה מהדיכוי הרוחני שלו, אז הוא היה כזה באיזה אלמנט שעוצר את עצמו, נמצא במין מעצור פנימי. מעצור פנימי, הוא גם לחץ קצת על הברקס, במקום שהיה צריך מבחינה נפשית להתפרץ. כי הוא עסוק כל הזמן ביד ברזל לחסום את רוחו, ורוחו, נפשו, זה הכל אותו עניין. מבחינה נפשית, כשהוא רואה את הרוע המעשי, אז ודאי שיש פה שעת נפש וגועל נפש, ולא יעלה לדעת שיעשה פה משהו מעשי בכיוון הזה. אבל מאחר שהוא באישיותו הוא קצת, אני לא יודע אם זו מילה מתאימה, אבל מדוכא, יש בו משהו חונק אותו בפנימיותו, אז זה גם חנק את ההתפוצות הזוהמת שלו הנפשית ביחס לנשיו. וזה מה שהרב מסביר, שהגמרא מסבירה, שאילולי שהוא היה חנוק מבחינה רוחנית, אז הוא לא היה חנוק מבחינה נפשית. ואז הוא היה מתפרץ מבחינה נפשית. אבל הוא לא יכל להתפרץ מבחינה רוחנית, אז הוא גם לא התפרץ מבחינה נפשית. וזה כבר לא היה טוב. וזה מה שהוביל אותו לקלקול הזה. אתם מבינים? יש פה לימוד זכות פנטסטי על פי המבט הזה. זאת אומרת, הרב מסביר בכיוון, כמו שאמרנו, האחר לחלוטין מרשי. זה לא ביקורת קטלנית על שלמה המלך, איזה פלילי אתה, איזה פלילי אתה. אתה אפילו להיות חוטב עצים ושואב מים בשכר לעבודת כוכבים, זה פחות גרוע מה שעשית פה, שלא מחית. זה לא האינטונציה, זה לא רוח הדברים שהרב מבין על פי הפרשנות שלו. הוא מסביר, זה המשך הרוח שמסבירה פה את לימוד הזכות על האדם הגדול בענקים הזה, שהמחסום הרוחני שלו, שהוא היה הכרחי, והוא נעשה מתוך האחריות הגדולה שלו, ויראת השמיים הגדולה שלו, וההכרה שעם כל חוכמתו אמרתי כמה והיא רחוקה ממני, והחוכמה האלוקית היא עוד יותר צודקת, ומכל מקום הוא שבר את עצמו. ניחא להו לצדיקאיה למיתבר גרמיו בגין איקר דקות שבריחו. סברו על השם אלוקיו, אל תקרי סברו אלא שברו, כך יש בדברי חז"ל. שנוח להם לצדיקים לשבור את עצמם בגין כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא משום כבודו של הקדוש ברוך הוא, אז שלמה שבר את עצמו. שבר את עצמו רוחנית, אבל שבר את עצמו רוחנית, אז הוא היה קצת שבור. שבור לא עובד טוב, אז הוא לא עבד טוב. אז במקום שהיה צריך להתפרץ במערכת שעובדת טוב, לא עבד מספיק טוב. אז נבין למה הוא לא מחה בנשיו באותה עוצמה שהיה אמור למחות. זה הכיוון של הרב. אני מציע שנמשיך, ואם לא תבין על פי ההמשך, אז נחזור. אבל מפני שסוף כל סוף לא היה יכול לפעול בעצמו להשפיל, להישפל עד עומק הרשעה של הנטיות השפלות, שתכלית מציאותה של עבודה זרה בנויה היא עליהם, וכאשר לא ישלים לגמרי את מגמת נטייתו לנשיאת פנים אל הזריות, שהייתה נעוצה בעומק נפשו הגדולה מפני כלליותה הגדולה, על כן מצד זה החלק שלא מצא את תפקידו נשארה קצת חולשה של מניעת המחאה בין השאר, שעל זה נאמר ויעשרה. מה שאמרתי נעוץ במילים האלה פה שעכשיו קרין. התכוונתי להסביר לכם על פי מה שכתוב עכשיו, אבל מפני שסוף כל סוף לא היה יכול לפעול בעצמו להישפל עד עומק הרשעה של הנטיות השפלות, שתכלית מציאותה של עבודה זרה בנויה היא עליהם, מאחר שהוא לא יכל להתיר לעצמו ללכת עם כל השפלויות של הנפש וטירופיה, שכל העבודה זרה היא מבוססת על הפרוורסיות האלה, כי התורה אסרה את זה, והוא יודע שהתורה צודקת, כי אי אפשר ללכת עם זה ולסמוך על יסודות הטוב שהם יתגברו על השגעונות והנטיות הפסיכיות הטבעיות האדירות של איתני הטבע המופרעים של נפש האדם. אתה לא תנצח אותם על ידי שתציב מודלים מוסריים ומודלים הגותיים אלטרנטיביים וכמעה תקדם אותה, כי ההתפרצויות של הרוע יחריבו את הכמעה שלך. על כן צריכים לעשות קאט חריף, להרוס, השחץ, שרוף וחלה, הבית תאבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים את אלוהיהם. עבודה זרה צריך לשרש אחריה, ומוכרחה לבוא פה קנאות. אז הנטייה הנפשית הכוללנית שלו לא באה לידי ביטוי אופטימלי. והנה בנקודה הזאת דוקאה נטייתו הרוחנית. וכאשר לא ישלים לגמרי את מגמת נטייתו, שמגמת נטייתו זה דווקא לנשיאת פנים אל הזריות. כי זה הייתה שאיפת וחלום חייו, שאפשר יהיה ללכת עם כל הכוחות ולסייע ולהריץ אותם עוד יותר לכיוון שלהם ומהם ומתוכם, או שנסית אותם לכיוון יותר עדין, יותר מתוקן, או שהם ימצאו את הרוע שלהם ואז הם ישמדו, וזה גם כן יוביל לתועלת הטוב. אבל הוא לא יכל לתת חופש לרוחו זו, לא יכל לשאת פנים אל כל הזרויות האלה, שהייתה נעוצה בעומק נפשו, הנטייה הזאת, מגמת נטייתו לנשיאת פנים אל הזריות, שהייתה נעוצה בעומק נפשו הגדולה מפני כלליותה וגדולתה. אז נפשו הגדולה והכללית לא יכלה לתת חופש לעצמה. הוא לא יכל להרשות לעצמו לעשות את זה. אז הוא לא הרשה לעצמו. על כן מצד זה החלק שלא מצא את תפקידו, אז יש לו איזה רובד נפשי שלא בא לידי מימוש, שהוא חנוק, שהוא מדוכא. אותו החלק הרוחני שלא בא, שלא מצא את תפקידו, הוא השפיע על המעמדים הנפשיים הפנימיים שלו, שהם תפקדו בצורה קצת חנוקה. המנוע שלו היה חנוק, ונשארה קצת חולשה של מניעת המחאה בין השאר, וזה התבטא ודלף באי המחייה בין השאב, וממילא זה גם עשה את הרושם של הדליפה הרוחנית, וזה נקלט בציבוריות הרחבה, שיש פה שיטה של שלמה המלך הגדול והקדוש, קודש קודשים, שהוא על פי זה אולי לא כל כך נורא עבודה זרה. מה שזה נורא מאוד, שהציבור הרחב חושב דברים כאלה, שזה לא כל כך נורא. כי זה נורא ויותר נורא מכל נורא, זה כל מה שהציבור הרחב צריך לדעת, וזה נכון. והנה, על ידי שלא מיכה בין השאב, ממשית, זה גם גרם לדליפה הרוחנית, וכתוצאה מזה נכתב עליו כל מה שנכתב, שעל זה נאמר ויה שרה. אז נעשה פורה. ובאמת היה נוח לו לאותו צדיק להיות שמש לדבר אחר, לו העולם היה בנוי אחרת, לו המציאות לא הייתה כמות שהיא, אז זה היה כל כך טוב וכל כך יפה, והוא היה שמח במה שהוא היה יכול להיות משמש לדבר אחר, כי על ידי זה הוא היה מקדם את הטוב האולטימטיבי. וזה היה ממש נוח לו, זו הייתה שיטתו, זו הייתה נטייתו. כדי להוציא אל הפועל בזריזות גדולה, היה מקדם יותר מהר את התהליכים האלוקיים. התכלית האלוקית, סוף דבר זה באמת מה שהיא עושה. כי התכלית האלוקית זה סוד המציאות. העניין של בריאת העולם, בעומק העניין, זה להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הרוע האופציונלי. זה סוד המציאות. ועל כן, כל המציאות וההיסטוריה, גם הפרה-היסטוריה, יש פה רוע רוע דמיוני, או זה לא, לאסוננו, זאת אומרת, הרוע הדמיוני הזה הוא ממשי, הוא מציאותי. המציאות, יש בה רוע אדיר, אבל זה סוד כל המציאות, שמכל הרוע הזה, סוף דבר, זה יתהפך, והתגלה קידוש השם הגדול, שכל הרוע הזה, לא רק שלא הצליח לעצור אותו, הוא בסיכומו של דבר גדול קידוש השם, חילול השם, והרוע הזה הוא מהווה את המומנט המחזק את הטוב. והתוכנית האלוקית, היא מטפלת ברוע בכל מיני הגוונים שהוזכרו פה, ואולי עוד שלא הוזכרו פה. כל פנים, אין במחזור הרוע לטוב, אין בהשמדתו והצוותו כגורם מגדיר ומהווה את סימון הדרך המנוגד, שזה הגדרת הטוב. אבל התהליכים האלה הם תהליכים אלוקיים, והם כמו האבולוציה. אבולוציה יכולה ללכת, אבולוציה קוסמולוגית, אנחנו מכירים אותה, פועלת מזה מיליארדי שנים. גם ההתקדמות התרבותית יכולה לקחת, לא יודע, את מאות אלפי השנים שלה, עשרות אלפי השנים שלה, אינני יודע. כל פנים, התוכנית האלוקית היא איננה עצבנית, ושום דבר לא בורח פה, וכמו שאמרנו, יש לה את כל הזמן שבעולם. אבל לשלמה, היה לו רעיון איך לעשות את זה זריז, מהר, מה שנקרא במהרה בימינו. לא רק שזה יקרה, אלא שזה יקרה מהר ובאמצעות ימינו. הוא היה מקדם את כל התהליכים. ומה שהיה מסייע לכל דבר, גם לרע, היה עם הרע לכל הכיוונים, ועל ידי זה כל מה שצריך לקרוא היה קורה ומהר. כדי להוציא לפועל בזריזות גדולה את כל מה שהושרש בנפשו מנתינת מקום לכל דרך רחוקה וזרה. כל דרך רחוק וזר. וכל דרך רחוק וזר, זה, ובנפשו של שלמה הוא בנוי בצורה כזאת, הוא נולד עם כישורים כאלה, שיש לו נטייה לכל דבר שבעולם, גם רחוק וזר. כמובן לשם התכלית הנעלה, היוצאת מזה על ידי בירורה וזיכוחה, כי כל דבר יותר רחוק וזר, הוא ידע איך להשתמש בו. ויזכך אותה, יברר אותה, יזכך אותה במידה עליונה ומטרה של קדושה. והכל יתהפך מצד הבואו אל ידיו הרוחניות של שלמה, הכל יתהפך לטהרה ולקדושה ולחוכמה ולצדק וליופי ולאלוקיות. ואם זה היה עולם וזו הייתה היכולת וזה היה מסלול, אז זה הייתה שמחת חייו של שלמה, והוא לא היה נושא בקרבו כאב פנימי ותסכול ועיצבון ומחסומים נפשיים ודיכוי נפשי שסוף דבר התפרץ באי התפרצותו הנפשית כלפי הרוע של נשיו, ולא היה מגיע למצב כזה שיכתב עליו היה שרה בעיני השם על ידי שלום מיכה בן השם. טוב.